רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט מולפן שלוש ברדיו סול. ברוכים השבים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. היום יום רביעי, י' א' ניסן תשפ"ה, 9 לאפריל 2021, והפעם אנחנו נדבר על הנסתרות בפסח. ועד שהמוראיינת תבוא אלינו, כי היא תקועה בפקק, נדבר קצת על פסח שאנחנו מקיים. פסח השנה נופל ביום ראשון, דהיינו יש לנו שני ימי שבתון, שישי, שבת וראשון. זה קורה 1 ל-20 שנה. מדוע זה קורה ואיך זה קורה, זה הכל לפי הלוח העברי, שהוא לא קל להסבר וגם לא קל להבנה. אבל רציתי להגיד לכם שהפסח השנה הוא ביום, ליל הסדר הוא ביום ממוצאי שבת, הפסח הוא ביום ראשון, וזה 1 ל-20 שנה ששבת נופל עם פסח, וזה שני ימי שבתון. משרד העלייה והקליטה פרסם היום את נתוני העלייה השנתיים וחשף שבשנה האחרונה הגיעו לישראל 27,281 עולים חדשים שבחרו לפתוח בארץ פרק חדש בחייהם. לומר את האמת, עבורי זה גם כאחד מנפלאות חג הפסח, שבכל אופן, למרות הכל, ואף על פי כן, הגיעו לישראל מעל 27,300 עולים חדשים, שעדיין מאמינים במדינה, עדיין רואים במדינה אור חיובי וטוב, ורוצים לקחת חלק בבנייתה של המדינה, והמדינה רוצה לקחת חלק בבנייתם של אותם עולים חדשים. אני חושב שזה שידוך טוב ומאוד מבורך. תרשו לי לחלוק איתכם את ביקורי בארכיאולוגיה ציפורי. בארכיאולוגיה ציפורי שנמצאת לא רחוק מנצרת, ביקרתי בשבוע שעבר, בשבת האחרונה, ומצאתי לא מעט מבקרים. האוכלוסייה הדומיננטית ביותר הייתה אוכלוסייה דוברת רוסית. הורים, ילדים, סבים, סבתות, כולם מדברים רוסית בכל רם ונהנים ומקבלים הסבר על המקום. מהי ארכיאולוגיית ציפורי? ובכן, לאחר שבית המקדש השני נחרב, המרכז הרוחני של העם היהודי עבר ליבנה. מיבנה, עם ההתקדמות של הרומאים, הוא עבר לעיר אושה. מהעיר אושה הוא עבר לפקיעין, מפקיעין לבית שערים, ובסוף בציפורי. ובציפורי אנחנו מוצאים הרבה מאוד ארכיאולוגיה יהודית. נחזור רגע לרוסים. אתה רואה משפחות רוסיות שמקבלות הסבר על המרכז הרוחני היהודי שישב בציפורי. אני פניתי לאחד מהם ושאלתי אותם, והעליתי בפניי את שמחתי לראות אותם, ואמרתי, תראו מה שקורה, אתם הרוסים באים הנה לציפורי ומסבירים בשפה שלכם לדור השני מהי הייתה ציפורי ועל המרכז הרוחני היהודי. ואילו אנחנו הילידים הצברים לא מביאים הנה את הילדים, לא מסבירים להם את הדבר, מה קרה בציפורי, כמה ציפורי הייתה חשובה, ולא מסבירים את מה שאתם עושים. והחמאתי לו. תשובתו ריגשה אותי ואמרה, המדינה הזאת היא כל כך יפה, היא כל כך תרבותית, היא כל כך מלאת ארכיאולוגיה, היא המדינה שלנו, היא המדינה שלי. והוא מחבק את אשתו ואת הילדים ומנשק אותם. מאזינות ומאזינים, אני מבקש, קחו את המשפחות שלכם בתקופת הפסח, לכו לראות להם את ארץ ישראל העתיקה, את עצר ארץ ישראל היפה, ולראות כל מה שאנחנו רוצים שם לראות. ועד אז, אנחנו נשמע בינתיים את השיר, אביב הגיע, פסח בא.
שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע, פסח בא, שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע, פסח בא, תפרו, תפרו, תפרו לי בגדים, כיסים מלאו, 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 כיסאי בגוזים, שמחה רבה, שמחה רבה. אביב הגיע, פסח בא, שמחה רבה, שמחה רבה. אביב הגיע, פסח בא, שאול, אשאל, שאול, אשאל, ארבע קושיות, שתו, אשתה, שתו, אשתה, ארבע כוסות, שמחה רבה, שמחה רבה. אביב הגיע, פסח בא, שמחה רבה, שמחה רבה. אביב הגיע, פסח בא, וחוס גדולה, וחוס גדולה, אם מי תביא לאליהו, לאליהו הנביא. שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע, פסח בא, שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע, פסח בא.
יברכו אנשים זה צל השלום, בחיוך מן הלב יקבלו את פנינו, ובזאת דיינו, דיינו,
ובזאת דיינו, ודי די דיינו, ובזאת דיינו, דיינו, ובזאת דיינו, ודי די דיינו, ובזאת דיינו, דיינו.
שיהיה לנו ים מעומי עולמים, שנצא לטייל בשדות אדומים מופרחים בישנים, יקשו את ערינו, ובזאת דיינו, דיינו,
ובזאת דיינו, ודי די דיינו, ובזאת דיינו, דיינו, ובזאת דיינו, ודי די דיינו, ובזאת דיינו, דיינו.
מדינתנו לשלום הצבא לוחמים גיבורים במלחמת חובה ששומרים על גבולות המדינה מאויבינו וזאת דיינו דיינו
חודשים נלחמים בחום בקרה להחזיר תושבים לבתיהם במהרה ונזכור שהכוח נמצא ברוחנו ובזאת
דיינו
דיינו ובזאת דיינו ובזאת דיינו ובזאת דיינו דיינו דיינו
Yeah.
שעמדה לבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו עמד עלינו לחלותינו והיא שעמדה לבותינו והיא שעמדה לבותינו ולנו שלא אחד בלבד עומד עלינו לחלותינו עומד עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו מידם והקדוש ברוך הוא יצילנו יצילנו
רדיו סול שמח לארח בערב את דוקטור אסתר שקלים, שהיא חוקרת קהילות ישראל, משוררת ואוצרת אומנות יהודית, חוקרת אורחת לשבר במרכז אליאנס, ומנהלת המרכז למורשת קהילות ישראל במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב. ברוכה הבאה אסתר, ונצא מיד לדרך. הרשי לי לצטט,
אני עכשיו חוקרת אורחת.
הרשי לי לצטט את פרופסור באואר. הכל אגדות. אין זה חשוב באם יציאת מצרים התרחשה במובנים ארכיאולוגיים. החשוב שהאגדה הפכה לעובדה, עמים התחברו לאגדת שלח את עמי, שהפכה לנרטיב שעזר לתקומת העם היהודי במדינת ישראל. אסתר, מה תגובתך?
אני חושבת שמה שחשוב זה הזיכרון ההיסטורי. ובזיכרון ההיסטורי כל הסיפור הזה קיים. ואני רוצה להגיד לך שאני כן מאמינה לזה, למרות שבהרבה דברים אני בן אדם ספקן, מהסיבה הפשוטה. בעולם הקדום וגם היום בחברות פטריארכליות, הייחוס שלך זה הדבר הכי קובע לכל דבר, לאיזה משרד יבחר, מי תרצה להתחתן איתך, אלף ואחד דברים, זה קודם כל הייחוס, זה מי אתה, בין מי אתה ומה אתה. והייחוס הכי 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 נחות בעולם הקדום, להגיד שאני בן של עבד. ועם ישראל לא התבייש להגיד, אנחנו בני עבדים, ומכוח זה אנחנו כמובן מאמינים תמיד שכמו שהוא הוציא אותנו, כן? חייב אדם לראות את עצמו כל יום כאילו הוא יצא ממצרים, הוא יוציא אותנו גם בעתיד, וזה נותן לנו תקווה גדולה גם בתקופות מצוקה כמו שיש לנו היום, והעובדה היא שזה נותן המון המון כוח להמון עמים שרצו להשתחרר. זה לא סתם שבאמריקה יש לך כל כך הרבה שמות של יישובים יהודים או ערים או כרמל או גליל, או יש כל כך הרבה עמים בעולם שלקחו את הסיפור של יציאת מצרים ודיברו על שלח את עמי ודיברו על עצמם בכל העולם, אם זה באפריקה, אם זה באירופה או בזה אמריקה.
אז הוא צדק פרופסור באואר. לא משנה אם זה אגדה או לא.
אני לא מתייחסת לזה כאגדה. אני אומרת, זה הזיכרון ההיסטורי שלי. וזהו, מי שרוצה יתייחס לזה איך שהוא רוצה. זה לא עניין שלי.
יפה. יצאנו לדרך. אולי תראי לצופים את הספרים שאת לאחרונה כתבת בנושא הפסח והמועדים. תראי את זה למצלמה, יוכלו לראות הצופים בדיוק את מה זה. וגם תדברי כמה מילים על כל ספר שמשתייך לפסח.
מה נשתנה באמת? השפעות ראש השנה הפרסי הנוכרי הקדום, הנורוז, על מנהגי פסח והאגדה בעדות ישראל. היה חשוב לי מאוד שזה יצא בהוצאה אקדמית, זה באמת בהוצאת כרמל, משום שהוא מבוסס על עבודת הדוקטורט שלי באוניברסיטת תל אביב, וזהו מחקר פורץ דרך, פעם ראשונה בארץ וגם בעולם. למה? כי הרבה מאוד חוקרים ופרשנים ומה שאתה רוצה במשך יותר מ-2000 שנה, ניסו להבין את כל הסיפור הזה של המנהגים של פסח. איך זה יכול להיות שעושים ככה וקראו את האגדה, אמנם האגדה נכתבה רק בתקופת בבל, אבל שאלו כל מיני שאלות שמצויים גם במשנה על כל מיני מנהגים ואיך זה יכול להיות והיסטוריונים ומה שאתה רוצה, ואמרו, או שנתנו לזה משמעויות יהודיות, או שאמרו שלמשל זה מתבסס בעצם על הסימפוזיון היווני-רומאי וכולי. אני באתי ואמרתי, רבותיי, 90% מהמנהגים שיש לנו באגדה ו-90% מהתהיות יכולות להיפטר אם תבין, אם תקביל את המנהגים של פסח שלנו היום למנהגים של ראש השנה הפרסי הקדום, נורוס.
דהיינו, ליל הסדר היהודי הוא copy-paste?
לא בדיוק copy-paste.
של
לא
ראש בדיוק. השנה הפרסי.
המון מנהגים שבראש השנה הפרסי דומים מאוד לחג הפסח, וגם השולחן הטקסי של נורוז דומה מאוד לשולחן הטקסי שלנו בפסח. זה הרי שולחן טקסי.
באיזה שנה אנחנו סמלים. נמצאים? באיזה שנה?
תראה, אז עכשיו אני אומרת. עם ישראל ישב תחת השלטון הפרסי הקדום, שהשליטים שלו היו זורואסטרי, מיד אני אגיד מה זה זורואסטרי, זה גם דת מאוד חשובה בעולם הקדום, ו-1200 שנה עם ישראל, חלקו הגדול חי תחת...
באיזה שנה אנחנו?
עכשיו, השלטון הזורואסטרי זה, קודם כל זה כל המלכים הפרסיים שאנחנו מכירים, כורש, דריאבש, אחשוורוש.
זה 800 ומשהו לפני הספירה, אחרי הספירה.
לא. זה לפני הספירה,
וכן,
אנחנו גלינו ב-586 לפני הספירה, וכורש איחד את ממלכת פרס ומדי במאה השישית לפני הספירה.
600 ומשהו.
לא, ב-538, משהו כזה. זאת אומרת
ש... זאת אומרת, הצהרת כורש שהייתה אמורה להביא את היהודים מפרס ומבבל לירושלים... הייתה הצרה, אבל לא רבים באו.
אבל כן באו, וכן הקימו את בית המקדש השני, וכן היה לנו כל סיפור המכבים, בלי כורש לא היה כל הסיפור הזה. עכשיו, הנורוז, שהוא ראש השנה הפרסי, היה חג מאוד מאוד אהוב, עם מלא טקסים ומלא שמחה, וכולם, גם היה בחצר המלכות, זה היה החג הכי חשוב בשנה, וגם העם אהב את החג הזה יותר... מכל חג אחר. עכשיו, החג הגיע, הגוי הזה, הגיע לסיט תפארתו תחת השושלת הזורואסטרית הססנית, שזה מהמאה השלישית אחרי הספירה, עד המאה השביעית כשהערבים כובשים את פרס, וכבר נכנס האסלאם. זאת, ובאותה תקופה, בתקופה הססנית, נכתב גם התלמוד.
ברור.
הבבלי.
הוא נכתם במאה השישית.
מה שאומר... שחלק גדול מהמנהגים והדברים שכתובים בתלמוד הבבלי, הם בעצם אלה שקבעו לנו מה לעשות, את האגדה. האגדה בעצם נערכה ונכתבה בבבל, לא בארץ ישראל. היא לקחה כל מיני דברים מהמשנה.
אז מתי אבל... נכתבה האגדה בבבל? באיזה שנה אנחנו היא, בערך?
היא, בוא נגיד שהיא התגבשה בבבל, בתקופה הזאת שתחת השלטון הססני, ובערך היא נחתמה במאות השישית השביעית, משהו כזה לספירה.
לספירה.
בוודאי. זאת אומרת שאם החג הכי הכי מפואר, עירה באביב, על פסח, או סמוך מאוד לפסח, בתקופה שהאגדה נכתבה, והחג הזה הוא הרבה יותר מהקריסטמס של היום באירופה, שאתה לא יכול להישאר אדיש אליו, אז ברור שהיהודים... סיכוי טוב שיושפעו ממנו, ותכף נגיד איך הם הושפעו ממנו, אבל גדולתם הענקית של חכמינו וגאונותם, שהם לקחו את המנהגים האלה, הם ראו שהם כל כך פופולריים בעיני העם, בגלל שיש בהם המון המון סגולות לחיים טובים, ויש בהם גם כל מיני הפרות, כל מיני דברים שהם פעם אחת בשנה, ונהפוך הוא כזה שההמונים מאוד מאוד אהבו וראו, אין, הם יקחו את זה, אבל חכמינו לא אוהבים שהעם מתבולל. אז הם לקחו את המנהגים האלה, והעלו אותם בקודש, הם גירו אותם. הם נתנו להם משמעויות דתיות ולאומיות שמוכרות היום לכולנו.
השולחן ליל הסדר העכשווי הוא מושפע משולחן ראש השנה הפרסי הקדום במאה השישית.
בוודאי. קודם כל, שולחן ליל הסדר שלנו הוא בערך אותו דבר מה שכתבו בתלמוד. כתוב בתלמוד בדיוק מה אתה צריך. בסדר? אז אנחנו עושים התלמוד הוא הקודקס ההלכתי של העם היהודי לדורותיו. מה שהיה כתוב שם, אנחנו עושים. עכשיו, היו פירושים מאז וכל מיני, אבל זה בגדול. עכשיו, רגע, זה שאנחנו לוקחים מהגויים, תגיד לי, היידיש זה לא שפה יהודית גרמנית. זה חצי מזה זה גרמנית. הלדינו, הערבית יהודית, כן? הכתב העברי שלנו, זה לא הכתב העברי הקדום, זה אשורי. עזרא הכהן לקח את הכתב האשורי והכניס אותו לעם ישראל. למה? כי הוא רצה שכל ילד יוכל לקרוא ולכתוב וללמוד את התורה. עכשיו, אם הם היו מנסים ללמוד את זה בכתב העברי הקדום, אין סיכוי. אז הוא לקח את זה, הארמית שאנחנו אומרים, שפת קודש. הארמית הייתה כמו האנגלית של היום בתקופת התלמוד.
כן, אבל התלמוד נכתב בארמית.
נכון.
אונקולוס, המפרשה,
אבל המפרש. אבל גם היום הכתובה שלנו והקדיש שלנו ברמית, אנחנו עושים איזה שפה נורא נורא קדושה, אבל אז זו הייתה הלינגואה פרנקה, זה היה האנגלית של העולם הקדום, בתקופת הממלכה הפרסית הקדומה.
אז איפה נכנסה, מתי נכנס קוס אליהו הנביא?
קוס אליהו הנביא זה הרבה יותר מאוחר.
מדוע לרבות מעדות המזרח, קוס אליהו הנביא לא משחק.
עכשיו, ברשותך, זה רק, אפילו בשולחן ערוך לא כתוב לך, זה התפשט רק מהמאה ה-17, אנחנו מאוד מאוד רחוקים מהתקופה
האימפריאלית. מה רוצה קוס אליהו הנביא לבטא במאה ה-17, מה הוא התכוון לבטא?
בסדר, אחר כך אנחנו נדבר על הדברים, חשוב לי לדבר יותר על הדברים שאנחנו לקחנו מהפרסים הקדומים, הזורואסטרים. קוס של אליהו הנביא, בעצם אפילו בשולחן ערוך, שהוא באמת, הוא, זה בעצם אומר לנו איך להתנהג והדינים והמנהגים, הוא לא מופיע. אבל אחרי שכתבו את השולחן ערוך, בא רבי משה איסרליש הרמה, והוסיף עליו את המנהגים של האשכנזים, כי שם זה בעיקר המנהגים של הספרדים. רבי יוסף קארו שכתב את השולחן ערוך, בא מספרד. והוא הסתמך הרבה על הרמב״ם ועל אחרים שהם, על רבי יצחק אלפסי, ששניהם ספרדים בעצם. אז, וגם על רבי אשר בן יחיאל. ובעצם המנהגים של האשכנזים היו קצת שונים, אז בא רבי משה איסרליש, ועל השולחן ערוך, על השולחן הוסיף את המפה, את המנהגים של האשכנזים.
מה רצה הקוס אליהו הנביא לבטא?
ושם פעם ראשונה שיש לך קוס אליהו הנביא, שזה באמת סטארט-אפ אשכנזי.
מתי זה שם? איזה שנה אנחנו?
התפשט רק במאה ה-17. פעם ראשונה אנחנו שומעים עליו בסביבות המאה ה-15, שמוסיפים עוד קוס על השולחן וקוראים לקוס של אליהו הנביא, ובמאה ה-17, כשזה כבר היה בכתב, אצל רבי משה איסרליש עם כל ההלכות של השולחן ערוך והתוספות של האשכנזים, וכבר היה דפוס. אז זה עזר להתפשט לכל האשכנזים, והגיע רק, כשהגיע, אם הגיע לחלק מהמזרחיים, זה כשהם כבר נוצר להם קשר עם האשכנזים בסביבות המאה ה-19-20. עכשיו, מה הרעיון של הקוס של אליהו הנביא? תראה, אנחנו, יש לנו ארבע קוסות, כנגד ארבע ראשונות של גאולה. עכשיו, יש שמדברת על הוצאתי והצלתי, וכל מה שאלוהים עשה לנו במצרים. אבל יש עוד לשון אחד של גאולה, שנקראת והבאתי. והבאתי פירושו, אלוהים אומר, לא רק הוצאתי והצלתי אתכם מצרים, גם אני הבאתי אתכם לארץ ישראל. אבל אין קוס כנגד זה, אז אומרים, זה לא יכול להיות. אז אז חכמים תהו, צריך 4 כוסות, צריך 5 כוסות, אלה אמרו ככה ואלה אמרו ככה, אמרו טוב, 4 כוסות בטוח. אנחנו נשים עוד כוס שאנחנו לא נשתה אותה, וכשאליהו הנביא יבוא, הוא יגיד לנו אם צריך 4-5.
ולכן אנחנו גם שומרים לו, שומרים לו גם כיסא.
רגע, רגע, אז קוראים לו, קוראים לכוס הזאת כוס של אליהו הנביא. ברבות הימים, ברגע שפותחים את הדלת, ובארצות המזרח הדלת לא הייתה פתוחה כל הלילה, ברובם לא היה צריך לפתוח דלת באמצע, אני תכף אתייחס לזה. בשלב מסוים בליל הסדר אצל האשכנזים, ובעיקר אצל האשכנזים, לא היה אצל הספרדים את זה, פותחים את הדלת לכבוד אליהו הנביא. עכשיו פותחים, והאמונה היא שבה אליהו הנביא עובר בכל בית ובית, ברגע שהוא רואה שיש שם כוס של אליהו, אז הוא מברך את כל המסובים, וכל אחד יכול לבקש את מה שהוא רוצה. ואני רוצה לספר לך, אם היית שואל אותי מתי אני התחלתי להתעניין במנהגים של קהילות ישראל, זה בכיתה ב' ג' ד' ביסודי, בדיוק בגלל זה.
אז לפני שתספרי לנו מתי התחלת, אולי תענייני את המאזינים שלנו, מי המציא את המצה המרובעת?
אז רגע, בוא אנחנו נענה על איך, איך, איך הגענו לכוס של אליהו הנביא, ונגמור עם זה רק.
אני חשבתי
לא, לא סיימתי. אז אמרתי שהמורה הייתה מלמדת בכיתון הנמוכות, שבכל בית יהודי טוב, שמים כוס של אליהו על השולחן, ואז אתה יכול לבקש את כל המשאלות וזה, והוא יביא לך וזה. וכל הילדים מאוד צמחו, וכל אחד כבר חשב מה הולך לבקש ממנו, ואני כל שנה הייתי הולכת הביתה, והייתי אומרת, הלך עליי. אלינו הוא לא יבוא, לא יברך, ולא כלום, כי אצלנו לא הייתה כוס של אליהו הנביא, המורה אמרה שבכל בית יהודי יש. אנחנו אולי לא יהודים טובים, משהו לא בסדר כאן. אז כשגדלתי חקרתי את זה, וגם כתבתי על זה, אפשר למצוא באינטרנט. כוס של אליהו הנביא לא הייתה אצל הפרסים, לא אצל הבוחרים, לא אצל העיראקים, לא אצל התימנים, לא אצל הטריפוליטאים.
והיום?
היום מי שרוצה שם, היום אני יודעת שיש המון בדים פרסים ששמים, אני שמה כוס של אליהו הנביא, ושמה ליד זה כוס של מרים גם, שזה משהו גם חדש. אבל,
כן, מרים היא גם דמות מאוד דומיננטית.
כן, אבל זה כוס של מים, לא, לא,
כן,
לא
זה,
של
זה
מים.
ידוע.
אז את יודע, כולם לומדים בכולם, אני גם עושה קני דלך, כי את זה למדתי מחמותי, האשכנזי, הזיכרונה לברכה. בפרס לא עשו קני דלך, רוב האוכל שאני מבשלת, הוא מעורב, אבל די פרסי. אז אני אומרת שכמו שמערבים את הכל, אז שמים גם את הקוץ של אליהו הנביא, כי זה רעיון נהדר.
ומי שם את קוץ מרים עם המים?
קוס מרים זה נשים שרוצות להגיד, הנשים בקושי בכלל לא מופיעות בהגדה.
בהגדה הן לא מופיעות.
איפה נשים? רק, אנחנו יודעים שמרים יצא אחרי שבני ישראל הגיעו לצד השני של, של ים סוף, אז
היא יצא בטובה,
בדיוק אחרי שמשה התחיל, השיר על השם כגאו, אז גם היא יצאה בטופים ובמחולות איתם וזה, אבל למעשה מי שעושה את כל העבודה בדרך כלל זה האישה, בדרך כלל, בוודאי עד לפני 100 שנה כשאישה לא יצאה לעבוד, אבל כשהיא יושבת לסדר היא כבר חצי ישנה, אז איפה אתה מעריך את, את תרומתן של נשים לגאולתם של עם ישראל, את תרומתן של הנשים בהיסטוריה היהודית שלנו? הנביא מיכה אומר במפורש, ואשלח אליכם את משה, אהרון ומרים לגאול אתכם ארץ מצרים. אולי אני מדייק את הפסוק. אבל הנביא מיכה אומר במפורש שאחת מהגאולות שלנו, בצד משה ואהרון, הייתה מרים. ובלי מרים זה לא היה עובד. אנחנו מכירים את הסיפור של הבאר של מרים שליפתה אותנו והשקטה אותנו במים. בלעדיה זה לא היה עובד. אז יש פה הזדמנות להנחיח ולתת כבוד גם לנשים בחלקן למען
אז אנחנו,
הישועה.
אז מכיוון שאנחנו נותנים הרבה כבוד לנשים, תספרי לנו איך הגיע מצה מרובעת.
כן, אז תראה, המצה שלפני כן, כמובן הייתה אהבה וקשה, וכמובן בלי מים כמעט, בגלל שהיה צריך ללוש אותה מהר, 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 18 דקות, ואסור לך לנפח אותה, זה היה זוועה. זה לא היה טעים בכלל. כאלה אומרים שגם היום המצא לא טעימה, אבל לא יודעת. במאה ה-19, בא יהודי מאלזס, והמציא את מכונת המצות. ומי ששכלל אותה אחר כך, גם במאה ה-19, זה יהודי מבינה. זאת אומרת שמה שיש לנו היום, מכונת מצות, שעושה דווקא מצה מרובעת, זה מאז. אפשר להמציא מכונה שתעשה מצה משולשת.
אבל המצה השמורה היא מצה עגולה.
נכון, כי זאת הצורה של המצה כשיצאנו ממצרים. כתוב ויופו עוגות מצות. מה זה עוגה? זה הכל.
כי לא חמץ.
כי הם לא הספיקו לזה, הם לא הספיקו, זה מהר, 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 מהר. אם אתה רוצה להכניס גם כדי להחמיץ את הלחם שיהיה יותר טעים, אז זה לוקח יותר זמן. כן?
זאת אומרת, המצה העגולה היא המצה
המקורית,
כן. והמרובעת היא בעצם...
בוודאי, רק מהמאה ה-19.
מהמאה ה-19.
היא התחילה מאלזס, ואחר כך היא עברה...
המצאה של יהודי מבינה.
אך כן, אחר כך היה יהודי מבינה ששכלל את זה, והם בעצם אלה ש... זה מבינה גם הכניס את העניין הזה של לחורר את המצות. המצה שלנו היום מחוררת ומרובעת, הכל לפי המצה, לפי המכונה שהמציאו אז. אז גם עכשיו אנחנו נשארנו עם זה.
הבנתי. אז אני צריך רגע לשאול אותך שאלה שמחזירה אותנו אחורה. אמרנו שאנחנו נותנים כבוד בעיקר לנשים. אז אולי תסבירי לי באיזה קהילה מצביע בעל הבית על אשתו בעת אמירת מרור זה שאנחנו אוכלים והוא מצביע על אשתו.
נכון. עכשיו, עוד פעם, מה שאתה מלמד עוד מנהג. אז זה, יש לנו אגדה. מקסטיליה, ספרד, לפני הגירוש. ושם רואים שהמרור כאילו נמצא בין שניהם, צמח שהוא המרור, והוא מצביע עליה ואומר, וכתוב, מרור זה שאנו אוכלים ומצביע עליה, יעני את המרור של החיים שלי. אל תחשוב שאנשים ויתרו, אני מצאתי גם אגדה, גם מספרד שלפני הגירוש, שבו גם היא מצביעה עליו, אז יש לך שם כזה דבר. אחד מצביע לשני, הוא אומר, את מרור, והיא. החכה זה לא נגמר. אחרי גירוש ספרד, יש לנו את אגדת פראג. אגדת פראג, מצ'כיה של היום.
ברור.
ואתה לא תאמין מה, לא תאמין מה כתוב שם. נורא יפה, אני מראה את זה בדרך כלל בהרצאות שלי, אני ממש מראה את העמוד הזה מהאגדה, כתוב ככה. מנהג שבעולם, שכשמגיע האורך למילה מרור, מצביע על אשתו, מנהג שבעולם. תראה מה זה. עשה מזה מנהג.
זה כתוב בהגדה?
בהגדה הוא
של
כותב.
של איזה שנה?
המאה ה-17. המאה ה-17 הוא כותב מנהג שבעולם, ממש. אני אשלח לך את זה אחר כך בוואטסאפ. אז תראה.
כדאי שלא תפיצי את זה.
אבל אתה הבאת אותי להגיד את זה עכשיו.
לא. אבל אני חשבתי שזה היה מנהג לא מקובל, שזה מנהג
לא, לא
מגונה.
תראה, במאה, סלח לי, עד המאה ה-19 לפחות, אישה טובה עושה מרצון בעלה, כל מה שהוא היה קובע, היא הייתה עושה, כי ככה היה צריך לעשות.
כמה משעמם.
וואלה, טוב, אני מחפשת בן זוג, אני צריכה מישהו שחושב
אז
שזה...
אז אנחנו נפנה הלאה ליהודי פרס.
כן.
מדוע יהודי פרס נהגו להצליף זה בזה בבצלים ירוקים בעת שהם אמרו דיינו?
טוב, אז קודם כל שתדע לך שאני את הבצלים הירוקים, אני פרסייה, אני את הבצלים הירוקים כבר קניתי. כי אני יודעת שמאז שאני מדברת בתקשורת ואני מפצע את המנהג הזה, הרבה אנשים קונים בצלים, ואני פחדתי שאימן את הגדה.
יש חוסר? יש חוסר?
לא, יש בצלים נורא דקים. דקים.
אבל לא יהיה חוסר בשוק.
לא, דקים, מה זה שווה דקים? צריך טיפה אבים, אחרת הם... עכשיו, והנכדים שלי כבר שם, סבתא, קנית כבר בצלים ירוקים.
ומה, את מצליפים ככה ביד?
עכשיו, תקשיב. יש לנו פיוט... אילו שנקרא דיינו.
דיינו,
ויש
נכון.
איזה יותר מעשר פעמים שאתה אומר דיינו.
נכון.
זאת אומרת, שפירושו שאומר, אם אלוהים רק היה מוציא אותנו ממצרים,
זה,
זה כבר מספיק.
כן.
ואם הוא רק היה נותן לנו את המן, את הסלב.
יותר כסף וכל זה לא, היה
לא,
גם מספיק.
ולפני כן, אם האלוהים רק היה נותן את המכות למצרים, ואם האלוהים רק היה בוקע לנו את הים, על אחת כמה וכמה שהוא נתן לנו גם זה וגם זה וגם זה, אז אנחנו צריכים מאוד מאוד להודות לו.
הוא שובח, הוא לפאר, הוא לרומם, הוא לחלץ.
עכשיו, אז בכל פעם שאומרים דיינו, יש היפוך מעמדות והיפוך מגדרים והיפוך מה שאתה רוצה, מה שבדרך כלל מותר. ילדים לוקחים את את הבצלים הירוקים, ומותר להם פעם אחת בשנה. אנחנו מדברים על חברה שהיא מאוד 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 שמרנית, מותר להם להרביץ לאבא ולאמא. זה כלום. לאישה מותר לה להרביץ לחמותה, לאישה מותר להרביץ לבעלה.
שמיים.
עכשיו בינינו, מה זה מכה של בצל ירוק? אתה לא מרגיש אותה.
זה לא המכה, אסתר.
זה הסמלי.
זה הסמליות, או, אני לא אוהב את זה.
שלא תואב, וזה שגונבים מההורים ולגנב המצטיין נותנים מתנה, זה נראה לך?
אנחנו תקן לדבר.
אז רגע, אז בוא אני אגיד לך מה המקור של זה, שמחטיפים זה לזה. אז המקור שהיה מקובל לחשוב, זה שבעצם בזה שאנחנו מחטיפים את המכות המדומות האלה, החבטות האלה, כי זה לא באמת חבטה, המקור הוא פשוט להזכיר לכולנו את איזה מכות קשות אנחנו קיבלנו מהמצרים, ולהבין איזה חסד גדול עשה איתנו אלוהים שיצאנו מזה, וגם לזכור את 10 המכות שאלוהים נתן להם באבי אביהם, ובזכותו אנחנו יצאנו, וכל זה חלק מי והגעת לבנך. אז בעצם עשית, אבל למעשה המנהג הזה, וגם מנהג האפיקומן שהוא מאוד מאוד לא חינוכי, מאוד לא חינוכית בעליל, שניהם לקוחים מהנורוז, ראש השנה הפרסי. כי מה קורה? ראש השנה הפרסי הוא חג שנחוק ביום השוויון האביבי. השנה זה היה, כל שנה, זה 2021.
עד למרץ.
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 כן, זה היה ברור, ביום ברור. חמישי לפני איזה 10 ימים בערך.
כן, 10 ימים.
עכשיו, מה קורה ביום השוויון? הדת הזרואסטרית היא דת שהאמינה שיש שתי אלוהויות בעולם. האל הטוב והאל הרע. אל החושך ואל האור. והתפקיד של האדם זה לעזור לאל הטוב, אל האור, להילחם באל הרע. אל הרשע, אין לנו זמן להסביר איך. אבל מה שקורה ברגע יום השוויון, יום השוויון זה היום שבו היום, שעות היום ושעות הלילה שווים. ומכאן והלך, שעות האור הולכות ומתגברות. וזה סימן שהטוב גובר על הרע, והוא מסמל את מה שיקרה כשתבוא את הגאולה הסופית, שבו הטוב ינצח את הרע לגמרי. עכשיו, ברגע שאתה אומר יום השוויון, אז ביום הזה, בגלל שזה יום השוויון, אז גברים שווים לנשים בניגוד לכל השנה. זה חברה פטריארכלית. ילדים שווים למבוגרים.
ולכן מותר להם להכות?
עכשיו, רגע. נשים, זה לא משנה איזה גילאים, כולם שווים. תינוקות ומבוגרים שווים בזכויות שלהם. משרתים ואדונים שווים. נשים וגברים שווים. זקנים וילדים שווים. זה אצל הפרסים. עכשיו, לשוויון הזה יש שתי פנים. מצד אחד יש המון שלום, הרמוניה ושמחה בין כל המעמדות בחברה. בחברה שבה יש חומות כאלה בצורות בין המעמדות החברתיים והכלכליים, זה היום היחיד בשנה שבו העני ביותר יכול ללכת לבית של העשיר ביותר ולהגיד לו יאללה בוא נשתה לחיים, להיכנס לבית שלו. לכן הבית פתוח ביום הראשון של נורוז, שהיום אורך 13 ימים, הבית פתוח לרווחה כל היום הראשון. נורוז היה היום היחיד בשנה שהמלך בכבודו ובעצמו פתח את הארמון ופגש את ההמון פנים אל פנים. אתה יודע מה זה המלך הענק הזה? על 127 מדינות הוא שלט. והוא מקבל את הקפצנים ואת המסכנים ומחליפים ביניהם מתנות. המלך נותן לו והוא נותן למלך. לכן גם אצלנו בליל הסדר הדלת פתוחה. בתקופת התלמוד הדלת הייתה פתוחה כל הלילה, כמו שבנורוס הדלת פתוחה. אנחנו הוספנו לזה את כל דכפין יתה ויכול. כל מי שצריך יבוא ויכול. כל מי שכל דבר, הרעב יבוא לאכול, צריך. ואז הדלת, עכשיו כל הזמן הולכים ובאים, הדלת פתוחה. ואצל עדות המזרח הדלת הייתה פתוחה כל הלילה. אבל מה קרה באשכנז? באשכנז, בגלל שרוב עלילות הדם היו בפסח, שהשים אותנו שאנחנו משתמשים ביין כדי לערב אותם במצות.
לא, אנחנו משתמשים בדם של ילדים.
בדם, כן. מערבים אותו, כן.
בדם להפות מצות.
אז לכן לא רצו שהדלת פתוחה כל הזמן, כי פחד. אז רק בשלב מסוים פותחים את הדלת, כן? בזמן שפוך חמתך על הגויים, בדיוק בזה, ואז אחר כך הוסיפו את העניין הזה שבא אליהו הנביא. לפני כן לא היה כזה דבר.
אז אולי תסבירי לנו איך מנהגי ליל הסדר הם סגולה למציאת חתן.
אז יש, אז בכל מיני קהילות יש דברים שעושים כדי למצוא חתן. אני זוכרת אצלנו איך סינג'רו אותנו הבנות. אמרו לנו הבנות הצעירות. כל אצלנו רק הגברים היו צריכים ליטול ידיים בליל סדר פרסי בעבר. היום גם אני נוטלת ידיים.
אנשים לא צריכות ליטול ידיים?
אני לא יודעת. היום אני גם נוטלת.
אצל אשכנזים נשים לא נוטלות ידיים?
לא יודעת. היום נשים גם
אצל אשכנזים מי שנוטל ידיים זה רק הגברים, ומתחילים עם עורך הסדר, אבל לא עם נשים.
היום גם נשים מתפללות, ואנשים גם עושות כל מיני דברים, אז מי שרוצה שתעשה. אבל בכל אופן, אנשים, אני זוכרת בילדותי, בוודאי שנשים לא נטלו ידיים. רק הגברים. עכשיו, מישהו צריך להנטיל להם. מישהו צריך...
להביא את המים.
הרי הם לא הולכים לברז.
ברור, הם צריכים להביא את המים.
אז צריך להביא את הקערה. אז אמרו לנו...
ואת המגבת.
אמרו לבנות הצעירות, כל מי שתיקח את הנטלה, כדי שכל הגברים יטלו את הידיים, תזכה לחתן טוב. אז כולנו רצינו ליטול ידיים, וואלה,
מצב חתן טוב.
נתנו לנו עבודה. התחתנתי, והבאתי שלושה ילדים, והתגרשתי, והיום אני מחפשת עוד פעם, אבל מישהו בבית טוב.
טוב, אז את צריכה לעשות עוד פעם.
עכשיו, רגע, זה עוד כלום. אצל הרומנים, יש הרי זרוע על השולחן.
כן.
מי שהייתה מצליחה לחטוף את הזרוע, וללכת מאחורי הדלת, ומהר מהר לאכול אותו, ולהביא לכולם להראות שהיא אכלה את הזרוע, היא תמצא חתן באותו שנה.
היות וזמננו הולך ומתקצר,
אז לא סיפרתי לך על הגנבים, לא אמרו על גנבת האפיקומן, למה זה מותר?
וגם תחברי את זה עם המימונה. מאיפה באה המימונה?
אוקיי.
איזה מין קופי פייסט זה? וצריך את זה כי זמננו לצערי הרב...
אני רק אגיד את גנבת האפיקומן.
כן.
אז צד אחד של הנורוז, בגלל שזה יום השוויון, כולם שווים, כולם מבקרים את כולם, צד השני, שבגלל שהם שווים, זו פעם יחידה בשנה, שהקטנים העזו להחציף פנים כלפי הגדולים. זאת אומרת, ומה שהיה, זה שכל מיני אנשים פשוטים, היו נותנים מכות לאנשים מכובדים ברחובות, ולפעמים גם שודדים אותם. נשים היו מתחפשות לגברים, גברים היו מתחפשים לנשים ועושים גם דברים שלא מקובל. בחברה פטריארכלית יש לא ילבש בגד גבר בגדי אישה וגם להפך.
זה כתוב בתורה, never mind פטריארכלית.
אבל בחברה פטריארכלית, גם אם לא כתוב בספר זה, גם אצל הרבים השמרנים המוסלמים, יש בגדים של נשים ויש בגדים, וגם אצל הנוצרים השמרנים. יש, אבל זה היום היחיד בגלל שכולם לובשים, בגלל שכולם אותו דבר, אז היו מחליפים. יהודים היו מתחפשים למוסלמים. מוסלמים היו מתחפשים לנוצרים או ליהודים.
כל זה בראש השנה הפרסי.
בראש השנה הפרסי. עכשיו גם אצלנו...
זה מתקיים גם היום בפרס?
לא. כי המון המון... עכשיו, הנורוז הוא היה כל כך כיפי כזה, ההמונים אהבו אותו, וגם אחרי שנפל, הזרואסטרים נפלו, הנורוז התפשט לכל ארצות האסלאם. אין ארץ מוסלמית אחת שלא היה בה, החג הזה. כי גם שם יש מאוד שמרנות, ויש לך יום אחד בשנה שאתה יכול להתפרק. אבל, מצד שבהני, יש לי גם הוכחות בספר, בדיוק איפה זה היה, באיזה שנה, והכל, זה ספר שהוא מאוד מאוד ממוסמך. כל דבר שטענתי. אבל מי שקובע את החוקים בחברה, זה החברה שבאליטה. והאליטה לא אוהבים שיש יום אחד בשנה שיכולים להרביץ להם. ולא אוהבים יום אחד בשנה שאישה מתחפשת לגבר וגבר לאישה, וגבר ואישה יכולים להתחבק ברחוב ותחשוב ששניהם הם נשים או שניהם גברים. זה דברים שלא יעלו על הדעת. ולאט לאט הם אסרו את המנהגים האלה, ולאט לאט כל הכיף של נורוז הלך.
וזה קרה בהמון מקומות. באיזה שנה אנחנו שלאט לאט זה נמוג?
אני יכולה להגיד לך שבמצרים גם בראשית המאה ה-20 היה נורוז. אמנם במקומות נידחים, אבל תאר לך שלא לדבר. במאה ה-14 בוודאי היה נורוז החג הכי אהוב בספרד המוסלמית. ואנחנו מדברים בתקופת אנדלוסיה. ושלא לדבר גם במרוקו, גם בתחילת המאה, גם 19, אתה מוצא בצפון מרוקו את הסיפור הזה. זאת אומרת שזה היה, במאה ה-17 בתוניס, זה היה החג הכי 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 הכי. לאט לאט.
איך זה מוביל אותנו למימונה?
או, עכשיו, אז ההחלפות האלה לא אהבו אותם בזה. עכשיו, יש כל מיני דברים שאנחנו שמים, שעושים בנורוז, שהם סגולה לשנה החדשה, סליחה, אבל, ובהתחלה עשו אותו דבר בפסח. אבל יש דברים שאסור לעשות, למשל, על שולחן הנורוז, הוא מאופיין בזה שהוא לבן בירוק.
הזמן עובד נגדנו, בואו נדבר על המימונה.
אז אני אומרת לך.
יש לנו 3 דקות.
בגלל שאתה לא יכול לשים חלב על השולחן, בחלב מאוד חשוב להצלחה.
מאיפה נולד המימונה?
המימונה היא בעצם, השולחן של המימונה הוא העתק גמור של שולחן נורוז הקדום. כל הדברים שאני לא יכולתי לשים על הסדר.
גם זה וגם ליל הסדר?
בוודר, כי בליל הסדר אני לא יכולה לשים דברים שאסור לשים בפסח, כי בפסח יש המון חומרות של אוכל. והאוכל הזה הוא סמלי, ואם אני לא אוכל אותו, אז לא תהיה לי שנה טובה.
על השולחן שלנו. אז המופלטה וכל זה, זה בעצם... הקמח. בא מראש השנה הפרסי.
בדיוק. אם תיקח את השולחן, בספר שאני ממש מזהה, אחת מול אחת. את שולחן הטקסי של המימונה. והשולחן הטקסי של המימונה הפרסית, אמרתי לך שחגגו את זה בכל העולם, והשולחן של הזורואסטרים, בן נורוז שלהם, זה אחד לאחד אותו דבר, ויש לך אפילו תמונות בספר.
אז לסיום
אז אותו דבר, אנחנו בעצם משלימים את כל מה שיכולנו, לא יכולנו לעשות בליל הסדר, וכל מה שהראה, בטח שהחכמים לא אהבו שאנחנו נעשה שטויות. מה שנשאר לנו, גניבת האפיקומן בחינוך לגניבה, שזה... תחשוב, זה חמור.
זה לא חינוך, זה מצור.
בסדר, אבל זה בקטנה מה שנשאר מכל הדברים. אתה יודע מה היו עושים במימונה? במימונה, במרוקו, תעזוב את זה, היום זה רק מופלטה פה. במימונה היו מתחפשים גברים לנשים, והיה מותר, ואף אחד, ויהודים למוסלמים, והילדים היו מכים את ההורים שלהם בחסה עם חלב. תאר לך איזה מסריח אתה, סליחה, אחרי שזורקים עליך חלב.
אסתר, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב, ובקצרה?
הייתי רוצה, קודם כל שיקירו את הספר, אתם יכולים לקנות אותו בכל החנויות וגם באתרים, וההכרה שהזהות שלנו מתעצבת תוך כדי קשר עם העמים האחרים. אנחנו לוקחים את הדברים הטובים מהם, ואנחנו מאמצים אותם לעצמנו, אבל תוך כדי גיור של המנהגים האלה, שלא לדבר על זה שהגויים לקחו מאיתנו המון 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 דברים. החילופים האלה, כשהם לא ממש הופכים לעבודת אלילים או משהו כזה, למה אנחנו כל כך מוצלחים? כי בא אלינו אנשים מכל קצות העולם יהודים, וכל יהודי ספג את הטוב מהעמים מסביב, וכל הטוב הזה בא אלינו כאן, ובגלל זה אנחנו כל כך חכמים וכל כך מוצלחים, בלי עין הרע שנמשיך ככה.
תודה לדוקטור אסתר שקלים על שיחתנו המעניינת והמרתקת, והבנו מדוקטור אסתר שקלים שאנחנו גם נבונים וגם חכמים.
יותר מזה.
יותר מזה. תודה לך. לסיום מאזינות ומאזינים, לדעתי אין זה מעלה או מוריד באם יציאת מצרים הייתה או לא הייתה. כל עוד שסיפור יציאת מצרים הפך מהאגדה לעובדה, העובדה הפכה לנרטיב שבנה את המונח שלח את עמי שהתקבל בכל העולם. והעיקר עזר לתקומת היהודים במדינת ישראל.
תודה לאבנר טכנאי השידור ולשוקי בהפקה. ערב טוב מבן שפט תחקיר עורך ומגיש. ולפני שניפרד נאזין לעברי לידר עם להקת זהו זה בשירם זכיתי לאהוב. אני מקווה שכולנו נזכה לאהוב אחד את השני בחג הפסח. ערב טוב, חג שמח, מהול בעצב, החטופים והחטופות שעדיין לא חזרו אלינו למרות שעברו שנה וחצי ויומיים. והתקווה שישראל תחזור לימיה השקטים יותר במהרה בימינו.
אמן ואמן.
כשהשמש נמחקת בשמיים והלב מטפטף לי דרך העיניים החומות, אז אני זוכר ש יש ידיים שרוצות אותי קרוב, ואני יודע שזכיתי לאהוב. כשהרוח אחרי הצהריים היא מפזרת ענפים קטנים, ובינתיים זה נעים, אז אני זוכר ש יש עיניים שרואות אותי קרוב, ואני יודע שזכיתי לאהוב. אני יודע שזכיתי לאהוב.